טוב, קודם כל אני רוצה לקדם באמת בברכת ברוכים כל הנמצאים, כל הציבור הקדוש שהתכנסתם פה באמת כשבוע ימים לפני חג המצות, כדי לעשות מין רענון של המצוות ששייכות לחג הזה. הרי אנחנו נאמר בגדה של פסח, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולם יודעים את כל התורה, אין לי ספק שכולם יודעים שצריכים לברר את החמץ ולאכול מצה, אבל בכל זאת יש עניין לרנן את הזיכרון שבמשך שנה עלולים לשכוח פה ושם איזשהו דברים. אם כי תראו רבותיי, מסכת פסחים יש לה 10 פרקים. 5 פרקים עוסקים בנושאים שקשורים ענייני קורבן פסח, וחמישה פרקים עוסקים במצוות ששייכות לעיצומו של החג. אם כן, מחצית פסחים לא שייך שאנחנו נדבר על ענייני קורבן פסח, נדבר על המצוות ששייכות לחג המצות, ובאופן כללי אפשר לחלק אותם לשלושה נושאים משניים. הנושא הראשון, מה שקשור לביאור חמץ והשבתתו ואיסור השייתו. הנושא השני, מה שקשור לעניין איסור אכילת חמץ וכל מה שכרוך בזה. והנושא השלישי, מה שקשור למצוות עשה, לליל הסדר, שיש לנו שתי מצוות. מצוות עשה של סיפור יציאת מצרים, מצוות עשה שאכילת מצה. היות ואין לנו יותר מדי זמן, אנחנו נשתדל לתמצת או להתמקד בשלושת הנושאים האלה, וכל נושא לנושא את היסודות שלו ואת הביצועה של המצווה בפועל. אתם יודעים שאצלנו זה לא מספיק, אחד אומר שהוא מספיק שהוא יהודי בלב, מה הוא צריך לעשות גם מצוות? ואחד אמר במילתא דבדיחותא, שבדור שלנו אנחנו שומעים כמה וכמה, הוא מי יש לו התקפת לב, הוא יש לו התקפת לב, על הלב הקטן הזה. ממיסים עליו, הן את תפקוד של הגוף ואת כל ערכי היהדות, הלב לא יכול לעמוד בזה. לכן אנחנו רואים שהמצוות המעשיות, זה עברי, הגוף צריכים לעשות את זה. לא להטיל את זה על הכל על הלב. כי נצלה, כמו שהחינוך אומר, שהמחשבות וכל אלה נגררים אחרי המעשים. אם כן ביור חמץ, אם כן זה כפשוטו, ודוש מבחינה רעיונית, זה לבאר את הנטיות השליליות שיש בגוף אדם, את היצר הרע, זה מכונה בכל זה בשם חמץ. אבל אנחנו נדון כרגע מצד המעשי הביצועי של ביור חמץ. יש לנו 3 מצוות שמונה המצוות מונים, והן מצוות עשה שתשביתו, אך ביום הראשון תשביתו סור מבדכם, ורמב"ם מונה 2 לאווים, בל ייראה ובל יימצא. עכשיו, העשה הזה שאך ביום הראשון תשביתו, שקראנו את זה בפרשת החודש, חז"ל קיבלו בתורה שבעל פה, במסכת פסחים דף ה', שאין הכוונה ביום הראשון של החג אז להשבית. אז החמץ צריך להיות כבר מושבת. והמילה ראשון מתפרשת פה, לא כמו ראשון שני, אלא ראשון במובן הקודם. כמו שכתוב פסוק ביוב, הראשון, אדם תיוולד, היא נולדת קודם, אדם הראשון. עם יום י' ד', יש חיוב לבאר את החמץ. עכשיו, באיזה אופן מקיימים את התשביתו? מהו בדיוק הזמן המדויק ומה כלול במילה תשביתו? יש לנו, הייתי אומר, 2 שיטות ראשונים להסביר מה כלול במילה תשביתו. שיטת רש"י, וכן נראה שזה שיטת הרמב״ם, שתשביתו מכילה בקרבה 2 הוראות. קודם כל, להשבית את החמץ כמו שהוא לא יהיה נמצא בעולם, ובזה נחלקו תנאים. שיטת רבי יהודה היא שכשהתורה אמרה תשביתו השבתת החמץ בפועל, הכוונה היא בשריפה דומיה דנותר. כמו שנותר אסור שהוא יהיה אחרי הזמן, אחרי עלות השחר, ואז התורה כתבה באש תשרופו, ממילא גם חמץ שיהיה אין לשות אותו כבר אחרי הגעת הזמן, לא ניכנס כרגע, אם מחצות עוברים כבר הבל ירא ובל ימוצא, זה עוד נושא, מחלוקת הראשונים, זה לא כתוב מפורשות, לדעת רוב הראשונים זה רק מהלילה. כפי שאת רואה שמסכת בבא קמא דומן דף כ"ט, שזה מחצות כבר עוברים על בל ירא, וגם הרב"ד, ככה הוא הבין בדעת הרמב"ם. היות ויש עניין שמאז ואילך חסוש של זה, אז ממילא עוברים, צריכים לשרוף אותו. חכמים אומרים, דוחים את הלימוד הזה שאין לעשות השוויה לנותר, והם אומרים שבכל אופן שאתה משבית אותו, אתה מפרר וזורר רוח, אתה זורק אותו לתוך הים, אתה שופך עליו אקונומיקה, כלומר שזה לא יהיה ראוי לאכילה, למרות שלא שרפת אותו דומיה דעיונותיו. לדעת רוב הראשונים, הלכה היא כמו שיטות חכמים, ככה גם ברא המחבר, אנחנו נהגנו לפסוק, יש לחוש שיטת רש"י, שהוא סובר שביעור חמץ זה שריפה כמו שיטת רבי יהודה. עכשיו, מה זה עניין של השבתה, מה שמוזכר בגמרא ביטול? בגמרא ודף ד' מוזכר שם שאם קטנים אומרים שאנחנו בדקנו את הבית הזה, אומרת הגמרא, למה הרי אפשר לסמוך על קטן בענייני איסורים? אומרת הגמרא ככה, מדאורייתא בביטול באלמא סגי, ורבנן הם שהצריכו את הבדיקה ואת הביאור, הימינו רבונן בדרבנן. עכשיו, כשהגמרא אומרת בביטול באלמא סגי, לפני שניכנס להבין במהות הביטול, היכן הוא מונח במילה תשביטו. רש"י אומר ככה, היות והתורה לא כתבה, תשרפו את החמץ, תבערו אותו, היא כתבה בביטוי של תשביטו, והשבתה בלב היא השבתה. זאת אומרת, אם אדם משביט אותו בלב, נגיד, הוא לא מחשיב אותו לפי רש"י, נמצא שלפי רש"י, כשאדם יש לו חמץ והוא משביט אותו, הוא מקיים את התשביטו, זה כלול במילה תשביטו. נמצא שתשביטו מכיל בקרבו שתי הוראות. או על ידי אי החשבת הדבר, או על ידי זה שאתה בפועל מבאר אותו. לדעת רבי יהודה בשריפה, ולדעת חכמים, בכל אופן שאתה משביט את החפץ הזה. עכשיו, התוספות על המקום שם, הם חולקים הרש"י, והם אומרים, לא ניכנס פה לכל הקושיות של התוספות, הם אומרים ככה, שעיקרו של תשביטו נאמר אחרי הגעת זמן האיסור, אחרי חצות. הרי אתם למדתם שאם שוחטים קורבן פסח, אסור שימצא חמץ לאחד מבני החבורה. וכל התשביט הוא לאחר שהגיע חצות, ויש לך חמץ, אתה משביט אותו. והרי אז, הרי לפי שיטת רבי יהודה, שהוא סובר שמחצות ואילך, יש לאו מיוחד של אכילת חמץ, והרמב״ם פוסק כמו שיטת רבי יהודה, שמישהו אוכל חמץ מחצות ואילך, הוא עובר עליו, הוא חייב מלכות, הוא אמנם לא חייב כרת, כרת זה דין דווקא מהלילה, אבל קודם. ואיפה שכתוב בתורה, לא תאכל, רבי אבאו אומר בפסחים חב ב', לא תאכל כולל בקרבו גם איסור הנאה, אלא התורה כותבת את הנאה הגדולה ביותר. אבל אם אדם לוקח את החמץ, הוא מוכר לנוכרי, הוא מקבל תמורה, הוא מחליף את זה, כל דבר שמביא הנאה, והנאה הכי גדולה זה ענייני אוכל, זה לצורך האכילה, אז התורה אסרה גם הנאה. עכשיו, אם הדבר הזה אסור בהנאה, שיטת רש"י ועוד הרבה ראשונים, אין בעלות באיסורי הנאה. אתם יודעים שרש"י מסכת סוכה למד ואף אומר, מהי סיבת הפסול של אתרוק, של אורלה, שאדם לא יכול לקחת אותו לשבעת המינים, לארבעת המינים? מזה שכתוב, ולקחתם לכם, לכם צריך להיות בעלות. איסורי הנאה זה לא נחשב בעלות. אדם, יש לו דברים שאסורים באכילה, לדוגמה, יש לו בימה, היא נתנבלה. הוא יכול למכור אותה לנוכרי, הוא יכול למכור אותה לגן החיות, אבל יש לו איזשהו שימוש. יש לו פירות אורלה, אסור לעשות כל דבר. אז איזה מין בלימי? זה כמו שהיום נשיא כבוד, הוא יכול לחתום על צ'ק באותו מוסד, איפה? העמותה עושה מה שבא להם. לכן הוא נשיא כבוד. בקיצור, איפה שיש מושג כזה, שאין בלות, זה לא נחשב שלכם. אז ממילא, האדם יש לו חמץ. מגיע זמן האיסור, זה איסור הנאה. הוא כבר לא הביילי. אז מה פשוט הוא עובר? הוא קמה רחמנה ברשותי. זה הכל. זה מין כנס כאן, עונש כזה. למרות שזה לא חמץ שלו. הוא לא יכול לבטל. מה אתה מבטל? על מה אתה מבטל? זה שלך? על מה אתה אומר שאתה לא מחשיב את זה? אתה בלאו, אין לך שום זיקה. אז רש"י סובר באמת של תשביטו, זה מדובר על לפני הגעת זמן האיסור. דרך אגב, יש מחלוקת של רש"י ורבינותם, גם לדעת רבי יהודה, שסובר שאין ביעור חמץ לשריפה, על איזה זמן זה מדובר. רש"י אומר שמדובר לפני חצות היום. ומה שאני לומד מנותר, אומר רבי יהודה, זה רק את אופן השבתתו. אבל את הזמן, כל דוכתא כדאית לי. שמה, לאחר שעבר הלילה, אדם צריך לשרוף. פה, לפני שיגיע הזמן, שאתה לא תבוא בשייתו, אתה עובר. אתה צריך להשביט קודם. אמנם, גם לאחר חצות, ודאי שאדם צריך, כתוב, אך ביום הראשון תשביטו, אמנם שחז"ל דרשו, אך חלקי הוא לשניים, אבל העשה שתשביטו, זה חל על כל היום כולו. אם אדם לא ביער חמץ, ויש לו חמץ בפסח גופה, הוא חייב להשבית אותו מדין, תשביתו או לא חייב להשבית אותו. עוד מעט נדבר על זה. כי הפשטות הוא שהפסוק מדבר ביום י' ד' ולא מדבר על שבעת הימים. ברור? נמצא שהתשביתו לפי רש"י מכיל בכיבוש שתי הוראות. השבתה בשריף על דעת רבי יהודה לפני הגעת זמן האיזור. לאחר מכן גם רבי יהודה אומר, תחסל אותו איך שבא לך. וגם השבתה על ידי ביטול שבלב. התוספות, יש לנו כמה קושיות התוספות דוחים את שיטת רש"י. הם אומרים שתשביתו מכיל בקדבו רק השבתה בפועל. לרבי יהודה כדאית לי ולחכמים כדאית לו. מה, מאיפה אני יודע שביטול מועיל? את זה אומר תוספות, אני לא יודע שיש לי פסוק כזה לעשות את ככה. אני יודע את זה מלימוד אחר. הלימוד הוא ככה. כתוב, לא יראה לך חמץ. הרי מזה דרשו חז"ל, שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. כלומר, אם מופקד אצלך חמץ שנוכרי, ולא קיבלת אחריות, או חמץ של הקדש, מותר לך לשוט בחצר. מזה שכתוב לא יראה לך, דרשו חז"ל, רק אם יש לך איזושהי זיקת בעלות. הרי אין איסור לאדם מישראל לראות חמץ של נוכרי. אם הוא עובר על יד חנות והוא רואה חמץ, אין איסור. לא יראה לך, אם היה כתוב לא תראה חמץ, הייתי אומר שכל חמץ אסור, כמו לעניין אכילה. בענייני אכילה, אמנם הייתה הווה מן הגמרא שרק חמץ שלו, אבל למסקנה אנחנו אומרים, שעל כל חמץ, גם אם אדם אוכל חמצו של נוכרי, הוא עובר על איסור אכילת חמץ. כי שם אין התנאי הזה שיהיה שלך. אבל עניין איסור השייה והשבתה, זה רק חמץ שלך. זה שיטת רש"י עכשיו. אלא מה? וחז"ל, לא, סליחה, זה שיטת תוספות, ומכיוון שחז"ל דרשו לא יראה לך, שלך יהיה אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, תוספות מדמים שגם הפקר, אם הפקרת את זה, זה לא שלך. אם כי יש לבעל הדין לחלוק, בשלמה שמה יש רשות אחרת, זה שייך לנוכרי, זה שייך להקדש, אבל פה זה שלו, הוא ביטל את זה, הוא הפקיר את זה, אבל יש לו יכולת לזכות בזה, אז אולי זה יותר גרוע מאשר, באמת הפני יהושע הוא שואל את זה, וגם הרמב״ם בליקותיו למסכת פסחים, הוא גם כן רוצה לחלוק על זה, באמת שבירושלמי, שאם יש ספק שם, אם אדם יפקיר ונשאר בחצר שלו, זה בעיה גדולה, אם זה מועיל דבר כזה. שיטת תוספות היא שזה מועיל מדין הפקר. ולמרות שהגמרא במסכת נדרים אומרת שהפקר צריך להיות בפני שלושה, זה מדורייתא, אבל מדרבנן, פה העמידו את זה על דין תורה. הרמב"ן בליקותיו על מסכת פסחים, שואל אולי שבע שאלות על שיטת רי. הוא אומר, למה חז"ל השתמשו בביטוי מבטלו בליבו? כתוב בפרק שני, חמץ שנפלה מפולת, ויש קושי להביא דחפור ולחפור, בקיצור זה מבטלו בליבו. וכל הראשונים יוצאים מתוך נקודת מוצא שהפקר לא מועיל בלב, דברים שבלב אינם דברים, אז איך פה כתוב מבטלו בליבו? זה אחת הקושיות ש... הרמב"ן שואל, וגם הוא שואל שלמה חכמים לא השתמשו בלשון הפקר? הרי זה היה שגור בפי חז"ל הביטוי הזה, למה משתמשים בלשון ביטול? מקשה עוד קושיה, מי שלמד מסכת נדרים, שם הגמרא דנה, נגיד, ראובן ושמעון הולכים בדרך, ושמעון הוא מודר הנאה מנכסיו של ראובן, והוא רעב, הוא רוצה להפקיר את הכיכר שלו כדי שהוא יאכל, ואז זה לא נקרא שהוא נהנה מנכסיו של ראובן. אז חכמים אומרים, יכול להפקיר. רבי יוסי סובר שהפקר, אם אדם מפקיר איזשהו דבר, את דעתי לרשות זוכה, זה לא מנתק את זיקת הבלות של בעל החמץ מהחפץ הזה. אז אם הוא לא מנתק, אז הרמב"ן יוצא מתוך קושיה שממילא כל הפקר זה ככה. נגיד, אם ראובן שולח מתנה לשמעון, תביא לו, והוא לא רוצה. אז זה לא נחשב הפקר, זה חוזר לבעלים. אז גם הפקר רגיל זה ככה. כל זמן שמישהו לא זכה, זה נחשב עדיין שלא. לא... אז איך זה מועיל לעניין ביטול בפסח? מה? וזה סתם הגמרא אומרת שביטול בעול משג, משמע שאין מחלוקת תנועה עם הדבר כזה. ועוד כמה קושיות ראשוניות שהוא מקשה, מכוח הקושיות הללו, הרמב״ם דוחה את שיטת הרי, ואומר שביטול זה לא מדין הפקר, אלא זה מדין גילוי רצון שהוא מבטל את זה, הוא לא מחשיב את זה. ויוד ובלה ואחי זה אסור בנוי, ואוק מרחמנה ברשותי, אם אדם גילה בדתו שהוא לא מעוניין בזה, אז לא, הוא העמיד התורה ברשותו. כדי להסביר את שיטת הרי בקיצור, אז אני אומר ככה רבותיי. יש לנו כלל, דברים שבלב אינם דברים. זה מובא דין כזה ב... בקיצור זה מוזכר במי שלמד מסר קידוש, נו, יש דבר כזה, דברים שבלב אינם דברים. יש שאלה שהקצות מביא, בסימן י' ב', רובן היה חייב לו שמעון 1,000 זוז. ורובן, יש מצבו של שמעון, הוא ככה, ככה, הוא בליבו חשב למחול לו את החוף. אחרי זה רובן מצבו גם כן הוא קצת קשה, הוא רוצה לחזור בו. רובן הוא בן אדם צדיק, הרי אף אחד לא ידע מה שהוא חשב בלב. הוא בא ולשאול, האם המחילה שלי שנמחלתי לו את החוף היא חלה או לא? אז אמרו לו, דברים שבלב אינם דברים, ואתה יכול לחזור מהמחשבה שלך. אז כולם שאלו על זה מגמרא בכתובות, מי שלמד מסכת כתובות, אלמנה ששתה קפה שנים אחרי מות בעלה, אז חז"ל יצאו מתוך נקודת מוצא שהיא מן הסתם בזבזה מנכסי בעלה כסכום המקביל לכתובה, כאיש ככבורתו. אישה עשירה היא מבזבזת ברחבות, אישה נהיה כמה פרוטות. הרי שם לא מדובר שהאישה הזאת מחלה את כתובתה ליורשים. אם הייתה מחלת מפרש, אז מה יש פה? קפה שנה? אז אין. אלא מן הסתם אנחנו אומרים שמחלה. אז רואים שדברים שבלב מחילה כן מעני. אומר הקצות בשם המרית יסוד חשוב. הוא אומר שיש להבחין בין דברים שבליבו ובלב כל אדם, ובין דברים שבליבו לבד. כשרובן מחל את החוב לשמעון, זה עניין פרטי שלו, אף אחד לא יכול לדעת. אבל אלמנה ששעתה זה בחינת ענן סעדי, שכבור כ"ה שנה, כולנו יודעים שאחרי זמן כזה מבזבזת, עדיקה שהיא מוכלת. אז עכשיו תראו. התוספות יסברו באמת, אינו חנם את דברים שבלב אינם דברים. אבל אנחנו יוצאים מתוך נקודת מוצא שכל יהודי ששומר תורה ומצוות, לפני הגעת זמן האיסור, הוא מפקיר. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהוא מפקיר. זה דברים שבליבו ולב כל אדם. דוגמה לכך, אנחנו מוצאים מסכת שבת, מי שלמד מסכת שבת, דף י"ח. שיטת בית שמאי, שאדם מצווה על שביתת כלים בשבת, כמו שלדן אדם מצווה על שביתת בהמתו. אם אדם שם גדרה לאש, או שם בית קיבול לנר שדולק, הרי הכלי עושה מלאכה בשבת. אז איך לפי שיטת בית שמאי אדם משהה את הגדרה? באופן המותר לשאול, כן? כל שיטה כדאית לה, או שמשאיר נר דולק עם שמן. אומרת הגמרא, כל אחד הפקורים מפקר. אז מה אתם חושבים? אלו שהלכו לפי שיטת בית שמאי לפני הדלקת נרות בערב שבת, כל אחד אמר לשם ייחוד, אני מפקיר את הגדרה שלי ואני מפקיר את הנר שלי? לא. אלא מה? אנחנו יוצאים מתוך נקודת מוצא, היות והם תלמידי בית שמאי, והם יודעים שאסור, אז ענן סעדי שכל אחד ואחד הוא מפקיר, זה דברים שבליבו ובלב כל אדם. אם כי הרשב"א בחידושיו שם, בי"ט מסכת שבת, הוא מה שכתוב, הפקורי מפקירי, זה לא הפקירו של כל אדם ואדם, אלא לב בית דין מתנה אליהם להפריש את כלל ישראל מאיסור שביתת כלי. אבל התוספות, שיטתם שם לומדים כפשוטו, שהוא מפקיר. כך אפשר ליישב את קושיית הרמב"ן על רש"א. עכשיו, ממילא, גם אם הוא לא אומר את זה, ענן סעדי שאומר את זה. עכשיו, איך מתמודדים עם רבי יוסי? כשרבי יוסי אומר שבהפקר זה לא יוצא, הזיקת הבלות עדיין נשארת, אז איך זה מועיל? תראו, אני חושב שמה שרבי יוסי אומר, שכל הפקר עד דעת לרשות זוכה זה לא יוצא, אין הפירוש שרבי יוסי חולק שאדם לא יכול לנתק את הזיקה שלו. אלא, אנחנו אומרים שזה אומדנה של אדם. הרי כשאדם מפקיר דבר, הוא רוצה לזכות את מישהו אחר. הוא רוצה שהוא יזכה ממנו. אז בן הסתם, גם כשהוא מפקיר ככה, הוא רוצה שהחפץ לא יצא משותו עד דעת לרשות זוכה. לכן במודע לענה זה יעשו. אבל פה שזה נוגע אליו, כדי שהוא לא יבור על בל ירא ובל ימוצא, אז יש פה ענן סעדי לכיוון שני, שהוא רוצה להתנתק לגמרי מהבלות על החפץ הזה. אז ליחאי גבנה, גם רבי יוסי, זאת אומרת רבי יוסי לא סובר שאי אפשר, הוא סובר שזאת תהיה אומדנה המקובלת. אבל פה שזה נפקא מינה אליו, אז הוא מתנותק, אז גם רבי יוסי יודע שבבניין חמץ הוא ניתק את הבלות לגמרי. אני רוצה להכין את ההבחנה קצת בין הפקר ובין ייאוש, זה התוספות, זה הנתיבות אומר בחודש המשפט בדעת התוספות. הפקר, כשאדם מפקיר חפץ, הוא מנתק את זיקת הבלות לגמרי. אבל אם אדם התייאש מחפץ, בעבידה, האם הוא ניתק את הבעלות או שמותר רק לקחת את החפץ? הנפקא מינה היא, נגיד אדם התייאש, אחרי זה באו אליה חברים, אומרים לו, אתה איבדת, אנחנו נלך בלילה עם פנסים, נחפש, נזור לך, והוא חוזר בו מן היוש. אומר הנתיבות שזה יועיל. אבל אם אדם הפקיר חפץ, אז הוא כמו אדם אחר, אתה לא יכול לחזור. אתה רוצה לזכות בזה? בבקשה, תעשה הגבעה. פה, בייאוש, הוא לא יודע איפה החפץ, אבל הבעלות נשארה אצלו. ואם הוא חוזר בו, אז הוא חוזר מההתר שהתורה התירה להוא לקחת. כי הם מבטיחו לו שיחפשו איתו. אז הוא לא צריך לעשות פעולת קניין, חזרה לכשלעצמה, אוסרת על מישהו אחר לקחת. זאת אומרת, לפי רבי יויסי, הפקר יהיה כמו ייאוש, לפי הנתיבות, איך שהוא מסביר, בדעת התוספות. אז נמצא ככה שגם רבי יוסי זה מועיל. עכשיו, למה חכמים השתמשו בו ביטוי מבט לו בליבו? יגידו, מפקיר? אז תראו רבותיי. אני מניח שלמדתם מסכת פאה, משניות פחות, אני מניח שבאלו שלמדו בתלמוד תורה, ודאי שלמדו. יש מחלוקת בית שם, בית הלל, הפקר, עניין לפתור תרומות ומסרות. האם הוא צריך להיות... שפי שיטת בית הלל, אינו הפקר עד שיפקיר לעניים ולשירים דומיה דשבית. והרשם מביא מחלוקת בירושלמי, אם אדם מפקיר לישראל ולא לנוכרי, מפקיר לאודום ולא לבימה, יש בזה דיות אם זה הפקר או לא הפקר. הרמב"ם באמת פוסק שצריך להיות הפקר לכולם. כמו ריש לקיש בירושלמי, לא כמו רבי יוחנן. לא. עכשיו תראו, אדם שמפקיר, מה אתם עושים? יש מצווה בפעולה הזאת או אין מצווה בפעולה הזאת? מן הסתם יש מצווה שהוא מזכה את הרבים לזכות באיזשהו חפץ. הוא מזכה את הציבור. למדתם הסרט במציע. לפי אותו חכם שסובר, שתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, אם הוא תופס מציעה ומרים את זה בשביל שמעון. רוב אומרים לשמעון. יש מאן דאמר שלא יכול לעשות את זה. זה נקרא תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים. אומר הרמב"ן, מה זה חב לאחרים? אנחנו לא פוסקים ככה. אנחנו, לפי התוספות, למה אנחנו לא פוסקים ככה? מכיוון שהרי יש לו יכולת לזכות לעצמו, מיגודי בי זך לנפש. כן. יש מן דמר שהוא לא יכול לזכות. אחד מההסברים שם בראשונים, אתה מונע את הזכות שיש לכל בני אדם לזכות בחפץ הזה. אם אתה עולה כעצמך, בסדר, אז אתה קודם. אבל מה פתאום אתה לוקח את זה בשביל לוי? יש הסבר כזה. נמצא שחפץ הפקר יש זכות לכולם כאילו לזכות. אז מי שמפקיר, הוא מונע, הוא עושה איזשהו מצווה שאנשים יזכו לזכות. בערב פסח, כשאדם מישראל מפקיר את החמץ, האם הוא מפקיר כדי שחבר אחר יזכה בזה? כשיש יהודי, הרי גם הוא אסור לו. הרי מדובר לפני הגעת הזמן. אלא מה תגידו שהוא חושף על רוכבי הגמלים? מי מחשיב אותם בכלל? לכן זה נקרא, זאת אומרת, למעשה זה פועל מדין הפקר, אבל התכלית יש זה ביטול, כי הוא לא עושה את זה שמישהו ינה. מישהו מאחינו בני זוהר, לכן קוראים לזה ביטול. אתם תופסים את זה, זאת אומרת, אין שוויון אצלנו בין יהודי לגוי. אנחנו אומרים, כל יום שלא עשה אני, גוי, זה גזענות. בתפילה אנחנו אומרים גם כן, אתה בחרתנו מכל עמים, זה גזענות. בכנסת יעשו חוק וינישו את מישהו בתפילה כזאת. כי זה נגד השוויון ועוד כמה מליצות שותפות כדין מהסגנון הזה. בכל אופן, למה זה נקרא ביטול? כי הוא לא עושה את זה כדי שמישהו יהודי יזכה בזה. לכן זה... כי הפועל היוצא זה ביטול, למרות שזה מועיל מדין הפקר. ככה אפשר ליישב את שיטת ארי. עכשיו, מהתורה מועיל גם ככה וגם ככה. חכמים הצליחו, רבותיי, גם בדיקה וגם ביאור ממש. יש כמה הסברים. אחד הסברים ככה, היות וזה תלוי בדתם של בני אדם, אולי אדם לא בלב שלם יבטל, וכלפי שמע יהיה חייב. ופחות מזה, התוספות אומרים שאם יישאר לו חמץ בבית, היות וזה מצרך שאוכלים כל יום, אולי הוא יבוא לאכלו, לכן חז"ל הצליחו גם להוציא. ולמה לא הסתפקו בהוצאה מהבית על ידי בדיקה וביעור? למה צריכים גם ביטול? אולי אחרי זה אדם ימצא איזשהו חמץ, ויהיה לו ניחא לי בהשעייתו, אפילו רגע אחת הוא יבוא הבעל יראה ובעל ימוצא, לכן חז"ל אמרו, צריכים לעשות את שני דברים האלה. גם ביטול וגם ביעור. ומה שקבעו את הבדיקה בליל י"ד, זה מדרבנן. מכיוון שבני אדם בלילה מצויים בבתיהם, ואור הנר יפה לבדיקה, לכן קבעו את זה בלילה. אבל מדין דאורייתא, הוא יכול לבאר את החמץ הידוע לו ביום י"ד בבוקר. עכשיו, יש לנו שני לאווים, עכשיו סליחה, ומה שחז"ל אמרו שצריכים לבדוק את החמץ, זה רק מקומות שיש סבירות שאדם הכניס שם חמץ, אבל אם ברור לו ששם לא הכניסו חמץ, נגיד אדם יש לו ארון ספרים, יש לו ארון בגדים, יש לו תיק שהוא מכניס שם רק מחברות, ורק, בקיצור ברור לו ששם הוא לא מכניס מצרכי מזון, דבר כזה לא טעון בדיקה בכלל. עכשיו תראו, מישהו שאל אותי כל מיני מקומות, נגיד בתי ספר, שסוגרים אותם כבר 10 ימים לפני החג, כי הילדים עמלו, והמורים עבדו קשה מאוד משך כל החורף, והם צריכים מנוחה, צריכים 10 ימים מנוחה מהעמל, ביחוד התלמידים. עמלו בעמלה של תורה, הם זקוקים, ובקיץ עוד 1.5 חודשים לנוח, דואגים מאוד מאוד למנוחתם של התלמידים. טוב, אני מתכוון לזה בחוכא ואטלולא. אצלנו, תינוקות שבית רבן חוץ מתשע באב, אין דבר כזה שבטלים. אין דבר כזה. יום, יום צריכים ללמוד. אחת הוא אויב, אני לא אומר שלא צריך לנוח, אבל לעשות אידיאולוגיה מחודשיים וחצי בטלה, הביאו את זה לפה מאמריקה. לפני 100 שנה, כשהגרו אנשים מאירופה ובאו אמריקה, אז הילדים בקיץ היו צריכים לעזור להוריהם לסוף את היבול. היום אלו שגרים בניו יורק ואלו שגרים בשיקגו, מהם לא ראו איך גדל העגבנייה, גם כן מסורת הזאת שחודשיים וחצי צריכים לנוח איסוף יבול. ופה ייבאו את התרבות הזה לפה, וגם ילדי ישראל צריכים חודשיים וחצי לנוח מעומס הלימודים. טוב. ניקו את המקום, בייחוד את חדר המורים. חדר המורים לא היה שם חמץ, אז לא היו באים שם. אז אם צריכים לבדוק או לא, אז תראו, יש בספר, יש חיבור של רב שלמה קלוגר על אור החיים, קוראים לו חוכמת שלמה, בסוף סימן תף למד גימל, המחבר מביא דין כזה, המחבית חדרו ביום י' גימל, הוא מתכוון לבאר את כל החמץ, וברור לו שאין לו חמץ, בכל זאת יבדוק בלילה עם ברכה. למרות שהוא יודע מראש שלא ימצא שום דבר, זה תקנת חז"ל. מדייק החוכמת שלמה. המחבר אומר, המחבא את חדרו ביום י"ג. אבל אם אדם יחבא את חדרו 3 ימים לפני הגעת ליל י"ד, אם עברו 3 ימים וברור לו שלאחר שהוא ניקה הוא לא הכניס שם חמץ, המקום הזה יש לו דין כמו מקום שלא מחזיקים בו חמץ, שלא טעון בדיקה. אני אשאל אתכם רבותיי, אדם, נגיד בראש חודש אדר, הוא לקח איזשהו ארון שהיה בו מצרכי מזון, ועשה בו הסבה, מכאן ואילך, הארון הזה ישמש אך ורק לכלים. מה אתם חושבים? מגיע פסח, הוא יצטרך בדיקה במקום הזה או לא? ברור ששם הוא לא מחזיק, פעם היה, אבל כבר הוחזק המקום הזה, שאין בו חמץ. כמה צריכים להחזיק? מינימום 3 ימים, כמו שור הנגח. 3 ימים הוא נושא נגח. גם פה צריכים, למרות שברור לו שלא, אבל המקום עדיין לא הוחזק, אז ממילא חל עליו חובת בדיקה, אז 3 ימים קודם, לא צריך. לכן אני אומר שאם יש מקום איך הייתי אומר, שניקו בו את החמץ כמה ימים קודם, כמו מוסד חינוכי, וזה ברור שלא הכניסו שם חמץ, מקום כזה לא צריך בדיקה. אם תגיד למישהו, יום, מאיפה לקחת, מאיפה לקחת, אז תגיד להם, רב שלמה קלוגר, היה מגדולי הפוסקים, בתף למד גימול בסוף, ככה הוא אומר את זה. מישהו בר הכי שרוצה לחלוק עליו, בבקשה. הוא צריך להיות בדרגה שלו. הרי קורה גם טוב, בתי כנסת, לא יודע, זה עד הרגע האחרון, אולי ילדים הכניסו, לא יודע. כן, אבל בכל אופן, במקום שזה בטוח, כן, שלא יכניסו, מי שרוצה להיות מהדר, יעשה בדיקה שהתחית פה ושמה ככה. היום בדרך כלל, רבותיי, ברוב הבתים מנקים את כל החדרים כמה ימים קודם, ואיפה נשאר, איפה שוכלים שם, בני המשפחה, או במטבח, או במפס, בקיסור, איזשהו פינה. אז את עיקר הבדיקה יעשו עד שאכלו הדיע האחרון, אבל אותם החדרים יעשו רק בדיקה ככה, שהתחית לבדוק באמת שזה בדוק. אבל לא ממש להיכנס לכל מגירה ולכל חור וכל הדברים. ואפשר לבדוק, אני בודק עם, עם פנס חשמלי. אני חושב שזה יותר טוב משל נר. בדרות הקודמים, כשאדם היה בודק עם נר, צריך לחשוש אם זה נר של חלף, אולי הוא ינטף על 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 יש גדרה, אם זה ארון בגדים שם, אז אולי יסרוק. בקיסור, בפנס חשמלי אין חוששות האלה. זה לא כמו נרות חנוכה, שיש אומרים שצריכים דווקא שמן, זה דומיידנס או כל מיני סיבות אחרות. פה העיקר שיהיה אור, כמו נרות שבת. אם אישה נקלה לאיזשהו מקום שאין לה להדליק נרות, אז אומר רב פרנק, שתברך על חשמל. זה עניין של שלום בית, אז זה גם כן אור. זה לא כמו חנוכה שיש אומרים שצריכים דווקא שמן. טוב, זה בקיצור נמרץ מה ששייך הבדיקה. עכשיו, בחור ישיבה שנוסע הביתה, אם הוא נוסע לפני ליל י' ג', יעשה בדיקה בתא שלו ללא ברכה. את הברכה קבעו חז"ל דווקא בליל י' ד'. ברור? ועוד אם גם משפחה שנוסעת מהבית שלה להתארח אצל הקרובים שלה לפני ליל י' ד', אז יעשו בדיקה בלילה לפני שנוסעים בלי ברכה. את הברכה מברכים רק בליל י' ד'. כי זה בקיצור נמרץ מה ששייך לנושא של... עכשיו, מישהו שאל אותי, מה עם הכיסים? במוסקת בהלכה צריכים לבדוק את כל הכיסים. לעניות דתי רבותיי, תנאי החיים הסניטריים נשתנו מהדור הזה לדור הקודם. לפי מה שאני ביררתי היום, בדרך כלל גם ילד שהולך לגינה, ילד שהולך לגן, או שהולך לתלמוד תורה, או הולך לבית ספר, אני לא שמעתי שהאימא דוחפת לו איזושהי פרוסת לחם בתוך הכיס. היום, או בתוך הילקוט, יש שקית ניילון כזאת, נותנים לה. בקיצור, התנאים הסניטריים היום, אז אחרת. אז הילד ידחוף לתוך הכיס שלו, לדתי נשתנו, המציאות נשתנתה, כן? אני חושב שהיום, בייחוד אם הבגדים עברו כניסה, לא נראה לי שצריכים לבדוק. יכול להיות את כל הכיס אפקטיב. אולי צריכים לבדוק כיסים של קטנים, אולי ישיר שם דברים אחרים, שהקטן מכניס סוכריות, דברים כאלה. אבל חמץ לא נראה לי דברים כאלה. ברור, זה המציאות פשוט נשתנתה. וזה בקיצור נמרץ רבותיי, מה ששייך לעניין בדיקת חמץ וביורו. אני רואה שהזמן שלנו מוגבל, אז אנחנו לא יכולים לגלוש לשיטת הרמב״ם, למה מונה שני לאווים, ואם העשה הזה שייך גם בחול המועד, בפסח. חופן, זה ברור שאם יש לו חמץ, הוא צריך לבאר אותו, ואם הוא לא בדק, יבדוק עם ברכה גם בפסח גופה. אם יש עשה או אין עשה, זה לא... זה נושא בפני עצמו, אני לא יכול עכשיו להריך. עכשיו נתייחס, רבותיי, כמה משפטים בנושא של איסור אכילת חמץ. באיסור אכילת חמץ, רבותיי, לפי הרמב״ם, יש להבחין בין חמץ בעין ובין חמץ על ידי תערובת. מי שאוכל חמץ בעין, אז הוא חייב כרת. אם הוא אוכל חמץ על ידי תערובת, אפילו אם יש כזית בכדי אכילת פרס, לפי הרמב״ם יש רק איסור לאו ואין איסור כרת. ברוך השולחן אומר שמזה הרמב״ם לומד גם על שאר האיסורים, על חלב ועל דם, שרק אם הם בעין אדם חייב כרת אם הוא אוכל אותם, אבל על ידי תערובת לא. עכשיו, וחז"ל החמירו שתערובת חמץ שנתערבה בפסח, בין במינו, בין שלא במינו, אוסר את תערובתו אפילו במשהו. נגיד, בשלו סיר גדול של מרק ירקות, ובפסח נפל לתוכו פירור לחם, זה אוסר את כל הסיר אפילו בהנאה, רבותיי. זה שיטת הרמב״ם והמחבר. הרב"ד חולק בזה, אומר לסור בנוי, צריך להיות דווקא איזשהו דבר חשוב, כמו כיכר חמץ שנתערב באלף, אבל לא פרוסה, פירור, אנחנו לא פוסקים ככה. עכשיו תראו, יש משנה בסרט עבודה זרה, שנגיד עבודה זרה גם כן היא חמורה, שאוסרת בנינה במשהו, נגיד יין שנתנסך לעבודה זרה, ונתערב אחרי זה בחבית שלמה של יין, אוסרת הכל, או מים שנתנסחו לעבודה זרה, הגויים הקדמונים היו מנסחים, ואחרי זה המים האלה נתערבו במיכל גדול של מים, אוסרים את הכל. בפסח חזל אספו גם שלא במינו, זה הרבה יותר חמור מאשר אפילו עבודה זרה. ברור? בין במינו, בין שלא במינו. מסביר הרשי, מסביר הראש, למה בחמץ פסח אוספו אפילו במשהו? אז יש שני נימוקים. א', שאיסורו איסור קראית, אבל האיסור הזה כשעצמו זה עדיין לא מספיק כדי לאסור במשהו, כי הרי גם חלב וגם דם איסורו קראית, ואם זה נתערב, אז זה בטל, כמו כל איסורים. צריכים גם את הבסיס השני, והוא לא בדיל מיני כולי שטה. כלומר שזהו מצרך שאנשים אוכלים אותו כל השנה, לכן חזן מצאו לנכון להרחיק את האדם מהבינה, עשו פה בין במינו, בין שלא במינו. ממי לפי זה יוצא שאם החמץ הזה נתערב בערב פסח אחרי חצות, שאז אין איסור כרת, אז זה יהיה מותר. באמת מרן המחבר פוסק פה כמו שיטת רשי והראש, כי יש רמב״ם, יש לו שיטה אחרת, אנחנו לא נספיק עכשיו להסביר את שיטת הרמב״ם והמחלוקת בינו ורשי, זה צריכים שיהיו בפני עצמו. ולהלכה מחבר פוסק כמו שיטת רמב״ם, שמדין כרת ולא בדיל למיני, ולכן בערב פסח אחרי חצות, זה יתבטל בשישים. עכשיו, יש לנו שתי שיטות ראשונים, חמץ שמתבטל היום בשישים. אם הגיע הפסח, אם הוא חוזה וניאור לסור במשהו או לא. רוב הראשונים, וכך פסק מחבר סוברים, שאם זה נתבטל היום בשישים, לא חוזר וניאור. למשל, אם היום קמח חמץ נתערב בקמח מצה, או מצת חמץ שנתערבה במצות קשירות, בהגיע הפסח מותר לאכול את כל התרובת. התבטל כבר, אם התבטל אז לא שם. זה שיטת רשי וסיעתו, וככה מכריע מרן המחבר. הרמב״ם יש לו שיטה אחרת, הוא סובר שאם נתבטל קודם, הוא חוזר וניאור בפסח חזור משהו. להסביר מהי שורש המחלוקת בין הרמב״ם ובין רשי, זה צריכים כמה הקדמות וצריכים חצי שיעור בשביל זה, ספיישל, אנחנו לא נספיק. אני רק אומר איך אנחנו פוסקים להלוכה. להלכה פוסקים שאם חמץ שנתערב לפני הפסח ונתבטל, לפי מרן המחבר זה לא משנה אם זה לך בלך או יובש ביובש, זה בטל. הרמה מחמיר שאם זה דבר חשוב, למשל מצת חמץ שנתערבה במאה מצות קשירות, זה לא דומה כמו בקבוק בירה שנשפח לתוך מיכל של מים, ששם אי אפשר לחפש את הבקבוק בירה, אבל פה המצה נמצאת, רק אני, יש לי חסור נדיעה, אני לא יודע לזהות אותה, אבל היא נמצאת במקום מסוים. אז דבר כזה, בגלל חשיבותו, לא בטל. אבל אם זה לך בלך, וכן החליניין זה נחשב לך בלך, למרות שהוא לא נוזלי, אבל יש לו תכונה של הבלילה שהוא מתערף. אז לכן, כל חמץ שנתערף לפני פסח, הוא בטל בשישים, לא חוזר וניאור לעשות במשהו בפסח. זה שיטת מרן החבר. ברור? אם כן, זה מה שנוגע לאיסור אכילת חמץ בזה. עכשיו, כל שנה ששואלים אם הדבר הזה חל גם על נערות וגם על אגמים. נגיד, אגם כנרת, אם הלך איש תרבות עם בקבוק של נושקה, והוא מעד ונשפח, אני אומר מפרשות, אדם תרבותי לא ישפוך את המשקה בתוך הלך. איך זה מתאים לאדם תרבותי? הוא הולך איתם ככה עם הבקבוק. והוא מעד וזה נשפח. האם נאסור את כל האגם בגלל הבירה שנשפחה לשם או לא? אני תמיד מביא, יש ריטב"א במסכת עבודה זרה דף עין גימל. ומשקל, מה שכתוב שם, שמים של עבודה זרה שאוספים במשהו, אומר שכל הדירים האלה זה דין בתלושים. מים במיכל, אבל אם המים האלה נשפחו לתוך באר, איפה יש מים מחוברים לקרקע, אני לא מדבר באיזשהו בריחה כזאת שמכילה את המים, אז זה כמו מבנה, מדבר מחוברים לגידים שבקרקע, שם החזל לא החמירו בדברים מחוברים לאסור את הכל בתרובת. אתם שומעים? ככה אומר הריטב"א. אז אני אומר שעודים גם בפסח. אין לאסור בשביל מישהו את כל האגם שנשפח שם, אגם או שנפלו שם כמה פירורים של פיתות, אנשי תרבות לפעמים אוכלים על שפת הכנרת. אם כי היום הם צריכים להפיח את עצמם, ללכת 5 מטר קצת, כי הכנרת נסוגה, היא לא רוצה לקבל את החמץ הזה. היא נסוגה לאחור. ונפלה שם איזשהו פיתה. אז יש להניח שהדגים, מה אתם חושבים? אם נפלה פיתה באיזשהו מקום, הדגים ישירו את זה עד מוחלט בבוקר או לא? מה הספרה שלכם? הם לא חשודים שישירו את זה עד מחר, נכון? אז אין בזה דין כובש. כדי לאסור צריך להיות כובש. וחוץ מזה, המים בכנרת הם זזים. ויש בדין כובש, אומר השאר ביורדיה, שכובש זה אותם המים שאופפים את הדבר הגושי 24 שעות ולא זזו. אבל שם יש איזושהי תזוזה. לא ממש אותם המים שאופפו את הפיתה בזמן הנפילה, הם מופיעים אותם אחרי 20 שעות. כי יש קצת מים שיוצאים לכיוון דגניה שם. אתם יודעים, הייתם פעם, אתם יודעים שבדגניה יש שם סכר. קצת יוצאים משהו, קצת, כן? כי אין לנו הרבה מים לתת, כי אנחנו חייבים בעלי חובות לממלכה ההשמית. הם מקבלים 50 מיליון כל שנה, ולהם אין לעלות על הדעת שיקצצו. החקלאים שלנו כן, כי זה רוחבי גמלים, גם מה שותה הרבה. בגלל זה אין לעלות על הדעת, אין לעלות על הדעת לקצץ להם. אז בקושי יוצאים קצת מים, אבל יוצאים משהו. לעניין תזוזה של המים, זה נחשב תזוזה. לא הבנתי, שמה?
אם השערב אומר, אז לכאורה אפשר לטבול במקרה כלים בפסח.
לטבול במקרה
כלים? אפשר לטבול במקרה כלים...
לא רק במקרה, גם מותר להשתמש בכנרת אפילו. מקווה, אתה יכול לומר שיש לך פה מקווה מים, שהמים היו עוד לפני הכנרת, לפני פסח. אבל אני אומר שאפילו בכנרת גופה, כנרת זה מים חיים, זה עדיף מאשר מקווה, מקווה זה מי גשמים. נו, ברור שאפשר לטבול. חמץ? מה פתאום? בדרך כלל אלה שהולכים להטביל כלים, הכלים צריכים להיות נקיים, שלא יהיה חציצה. אז יש להניח שכל אדם יודע לנקות, לפחות לנקות את הכלי, שלא יהיה חציצה. אני מניח ככה. חזקת כשרות. אם כי זה מה שנוגע רבותיי לאיסור אכילת חמץ, ותרובת חמץ שאוסרת, אבל במחובר לא אוסרים במשהו. עכשיו תראו, כל מיני דברים שיש בהם תרובת חמץ, אבל הם לא רואים לאכילה. אפילו לאכילת בהמה, אז פוקע מהם איסור חמץ. לדוגמה, במשחת נעליים, לא יצויה שמשחת נעליים יש תרובת חמץ. אני לא אומר שיש, אבל נניח, היות ואפילו כלף מתורבת לא יאכל את זה, פוקע מזה גדר זה, אתם מבינים? אז מותר להשתמש בזה. אמנם אם אדם יאכל חמץ שחרכו אותו, אז הראש אומר ש... למרות שמדורייתא זה כבר לא ראוי לאכילה, אבל בזה שהוא אוכל אותו, אך שווה, אבל זה איסור דרבנן. אבל הנאות אחרות, סוף כל זה לא חמץ, יהיה מותר ליהנות מדברים כאלה. נמצא ככה שכל הדברים שהם לא ראויים לאכילה, נגיד, אדם קונה אקונומיקה לפסח, וכתוב שמה, שזה בהכשר של במה מסוימת. בזמן איסור הבמות, יש במות מיוחדות שהן מופעלות באיסור הבמות. אקונומיקה, אני גם חושב שאפילו כלף מתורבת לא ישתה את זה. משהו אחר, או ענייני ניקיון, חומרי ניקיון. בקיצור, זה דברים שלא שייכים לאכילה, ולא שייך על זה איך שזה פסח. ברור? תלוי מה. אם זה ויסקי, זה חמץ. אם זה עשוי מאלכוהול של יין, אז אין בזה חמץ. אז צריכים לדעת ממה זה עשוי. ויסקי, עד כמה שידוע לי, ויסקי זה חמץ, וזה די יקר. ויסקי עולה, אמרו לי, 150, ואנשי תרבות אומרים שזה חשוב. אם אתה היית שותה בזה, זה יעיל בשבילך. אני לא יודע אם אתה צריך לברך ברכת הנמן על זה. אבל אצלם זה משקה חשוב. איך אומר הנביא? שמים חושך לאור, אור לחושך. מר למתוק, ומתוק למר. הם אומרים שזה חשוב, בשבילך זה ספירט לשתות. אתה יכול לשתות ספירט? עכשיו, הוא הדין גם כל מיני קוסמטיקה של נשים, כן? או שפתון, דברים כאלה, אפילו נניח, סוף כזו זה לא ראוי לאכילה, אין פה האח שווה, אז מישהו פעם שאל אותי, שאדם אחד, הוא עלה ממדינה מסוימת, אני לא רוצה להזכיר את שמה, שלא יגידו שזה גזענות, הוא שתה את הוודו קולון של אשתו. אמרתי לו, אין מביאים ראיה מן השוטים, באופן טבעי, וודו קולון זה לא ראוי לשתייה. אז האישה מותר לה להשתמש עם הבוסם הזה, ולמרוח את עצמה. אבל זה לא כמו שיעשו בהנאה בפסח. ברור? ענייני קוסמטיקה, ענייני חומרי ניקיון, כל הדברים האלה זה לא שייך לחינה. עכשיו, תרופות. תרופות, כדורים, שבדרך כלל חמוצים, מרים או שאין הם שום טעם, אפילו אם נניח שבמרכיב שלהם יש חמץ, לאכול את זה זה יעשו, אבל אדם בריא, חזן, לא גזרו. היות וזה לא דבר שראוי להכינה. אז חולה, חזן לא גזרו. יהיה מותר לו לקחת כדורים, אלא אם כן יש סירופ מתוק, אז זה צריכים באמת לבדוק קשות. אבל כדורים רגילים, בדרך כלל המילן שמשתמשים בארץ לכדורים, זה המילן מטירס ולא המילן של דגן. הסיבה היא פשוטה, כן, שדגן הוא ייבוא, והמילן גדל פה. כל דבר שהוא ייבוא עולה קצת יותר בגלל ההובלה. וטירס, יהודי אשכנז לא אוכלים את זה, אבל פה שזה... בגיזור, המילן כזה, כדורים שמיוצרים בארץ, לא לחשוש מזה. אם זה בקיצור נמרץ מה ששייך לנושא של... עכשיו נתמקד קצת, רבותיי, בנושא של משחת שיניים, לפי מיטב ידיעתי זה עשוי משהו קצת סיד או משהו, בקיצור, אין בזה חמץ. אפילו אם נניח שיש בזה חמץ, אני חושב שמשחת שיניים, בעלי חיים לא אוכלים את זה, והאח שווה אין בזה מכיוון שאדם, כשמצרפח שיניים, אדם נורמלי, לא יבלע את ה... אז אחד אמר לי, ילד קטן בולע. חזל אומרים במסכת חולין י' ב' קטן, יש לו מייסה ואין לו מחשובה. יש לו מייסה הבליעה, אבל אין לו האח שווה. אתם שומעים, קטן, אין לו מחשבה. ואדם נורמלי, עד כמה שידוע לי, הוא לא בולע משחת שיניים. אז לכן אפילו נניח שיש, אבל זה לא רואה לחילה, אין פה אח שווה, אז אתה לא צריך לשלם עוד שקל עם החותמת שלא משנים את קו הייצור, שיהיה כתוב להתקשר לפסח. ברור? מה? לא הבנתי. אז מה יש טעם? בסדר, ניתקו אותו. לכמה שידוע לי, מתיקות זה לא חמץ. והוא לא בולע, חוץ מזה הוא לא בולע את זה. כן. מה? תראה, אני חושב שאדם שאין לו בכלל חמץ, הוא מבטל. זה לא מצווה שאדם ירכוש חמץ וימכור, אין דבר כזה. אצל יהודי תימן, הם גם בחוץ לארץ לא מכרו. באירופה, העמים הנאורים באירופה, לא אפשרו ליהודים אשר להתגזג בצורכי פרנסה בניכסי דלוניידה. להיות מתווכים, למכור בתים ומגרשים. אז הם נדחפו להמציא להם את הטיפה המרה. ייצרו להם את המשקאות החריפים. בפסח היו צריכים למכור את זה. יש איזו ספרות גדולה, איך מילה, בקיצור כל הדברים האלה. היום בארץ, אני אומר ככה, מפעלים גדולים, מדינה, מוסדות, יש להם מלאי של גם חמץ. אז הם נאלצים להשתמש עם המחירה לנוכרים. אבל אדם פרטי שיש לו קצת פה ושם, יבאר את זה לפני פסח, יגמור לאכול. אם יש לו מלאי, שהוא קנה נגיד יטריות בכמות, והם בקושי גומרים את החודש. היום, לפי חוקי ההסתדרות, בקושי יש אנשים שגומרים את החודש, השקו להם את קרנות הפנסיה. שמעתם דבר כזה? לא שמעת. את קרנות הפנסיה, השקו לאנשים, לא שמעתם דבר כזה, טוב, אתם לא הגעתם לגיל כזה, אבל בכל זאת יש דבר כזה. אז הוא בקושי גומר את החודש, אז דבר כזה, אז ישתמש עם היתר מחירה, ישתמש. בחור, מה הוא צריך היתר מחירה? יש לו כמה ופלים, יגמור אותם עד הפסח וגמר. טוב. כן, סתם חומרה, כן. נגיד, כמו שאדם יש לו קמח. קמח זה לא בטוח שזה חמץ. אפילו אם שטפו את הגרגירים לפני תחינתם, בדרך כלל שוטפים ותקף מזרימים עליהם משאבי אוויר חם לייבש אותם, אז הם לא מספקים להתחמץ. הרי הם צריכים שהות מסוימת. יש כאלה שצריכים שזה יתרקח לפחות. סתם ככה, אם רחצו... בקיצור זה לא, אז לחומרה, למכור אם יש לו חמץ, אם יש לו קמח, אבל זה לא בטוח שקמח זה בכלל חמץ. אבל סתם כך, אם אדם יש לו ודאי חמץ, הייתי ממליץ שיבאר אותו. אלא אם כן, מצבו הכלכלי הוא קשה, ובשביל לקנות אצלו, נגיד יש לו מלאי של 50 שקל, בשבילו להוציא 50 שקל זה קשה, אז יסמוך על היתר. זה בקיצור נמרץ מה ששייך על איסור אכילת חמץ בפסח. עכשיו, נעבור עכשיו קצת לאכילת מצה. יש לנו בליל הסדר מצווה של אכילת מצה. וההלכה למשה מסיני אומרת שאכילה זה בכמות של כזית. אם אדם אוכל פחות מכזית, בין אם הוא אוכל נבילה, הוא לא חייב מלכות, אם הוא אוכל פחות, בין אם הוא אכל פחות מכזית מצה, הוא לא קיים את מצוות עשה של אכילת מצה. עכשיו, מהתורה מספיק שאדם יאכל כזית אחת בלילה הוא. חז"ל אומרים שבהתחלה כשמברכים על אכילת מצה ועל המוציא, היות ויש שלוש מצות, הוא מבצע מהם, יאכל כזית ממצה של לחם משנה, וכזית ממצה של לחם עוני, נמצא שני זיתים, ואחרי זה לכורך הוא צריך כזית אחת, ולאפיקומן כזית אחת, ויש מהדרין שניים. עכשיו, מצה שמורה לליל הסדר, לפי שיטת רש"י וסיעתו, מצה שמורה פירוש הוא שאדם צריך לשמור את זה, לא רק שזה לא יהיה חמץ, צריך לשמור את זה לשם מצת מצווה, כמו שסופר שכותב מזוזה, הוא צריך לקדש את השמות, לשם, או סופר שכותב גט, לשם הגירושים, לשם האיש והאישה, ככה זה גם פה, לשם מצת מצווה. אני מדגיש שיטת רש"י, כי הרמב״ם לא סובר ככה. להלכה אנחנו פוסקים כמו שיטת רש"י, צריך לשמה. ויש שלוש דעות בהלכה, ממתי אנחנו מתחילים את הלשמה. האם מזמן הקצירה, האם מזמן התחינה, או מזמן הלישה. בקיצור נמרץ, מהו ההסברים לכל אחת מהשיטות? הרי בזמן שהתפועה גדלה בקשיה, לא שייך שלא ירדו להגשמים, אפילו אם ירדו, כל זמן שזה מחובר, זה לא מחמיץ. מאז שהוא קצר אותה, אם יבוא עליה מים, עלולה להחמיץ. אז לכן דעה זו צוברת, שיות ואתה הבאת את התפועה למצב כזה, שאילו הייתה באה במגע עם מים, הייתה מחמיצה, אתה צריך כבר מאז לשמור אותה מזה. דעה שנייה אומרת, מה פתאום לחשוש שם ירדו גשמים? בשלמה כשאתה מביא אותה לתחון, ואז היו תוכנים בתחנות קמח המופעלות על ידי מים, אתה מקרב את זה קצת למים, אז תשמור. ודיעה שלישית אומרת, בסדר, אתה מקרב תחת מים, אבל המים הם במרחק כמה מטרים והגרגרים פה, רק אם אתה שם מים בתוך הקמח, שזה ממש, אז אתה צריך לשמור. והפרח אומר שהדין הזה, הלימוד הזה, שמצא שמורה, זה לא אסמכתא, זה לימוד גמור, ולכתחילה צריכים להקפיד שהמצה תהיה שמורה מזמן הקצירה. אם לא, אז הוא יקנה קמח ויקפיד מהלישה. אבל לכתחילה צריך, היום המצות, שמורה, זה מדגן שגדל בארץ. במבוא חורון, שיש אחד המקומות, ששם מגדלים במיוחד דגן בשביל מצות. כי רוב הלחם שאוכלים בארץ זה דגן מיובא מחוץ לארץ. ואם יש פה יתרה מהחיטה בארץ, לא משווקים אותו בארץ, אלא מייצאים אותה לחול בגלל טבעה המולה, וכדאי לייצא ולקבל תשלום ולקנות פה, טוב, זה כבר בעיה שיווקית, זה לא בעיה הלכתית. זה סתם אני אומר לכם לשם המציאות שתכירו אותה. בכל אופן, החיטה פה בארץ. ברור, לעניין מצה שמונה. עכשיו, כמה לאכול כזית? אתם יודעים, רבותיי, שנושא של כזית, נושא של אמה, זה דברים שנשפח על זה המון דיון. המון דיברו, מהו הגודל, על איזה זית? מה אתה אומר? תראו, אנחנו צריכים לדעת קודם כל שהזיתים שגדלים בארץ, יש שלושה זנים של זיתים. זן הנבלי, השם בית נבלה, מי שנוסע פעם דרך שום שם, נסעתם פעם בכביש או שזה מחוץ לתחום ואסור לכם לנסוע שם, זה חוץ לארץ. יש כאלה שבתל אביב הם לא באים לבקר ביהודה ושומרון, כי זה נקרא חוץ לארץ. לנסוע להוליווד זה דבר מובן מאוד, זה לא דלנה, אבל פה זה חוץ לארץ, הוא לא יוצא לחוץ לארץ. אתה שומע? כי זה שטח כבוש. הוא מאוד מקפיד על כיבוש. כיבוש. הוא לא אוכל כבוש בפסח גם כן, כן. כבוש מאוד. הזיתים שהרמב״ם והגאונים דיברו, זה זיתים שגדלים בארץ, בארץ. מה שמביאים פה זן כזה, שנקרא מנזולינו, זה יבוא מספרד, זה א', זה לא גדול לארץ. ב', הזן הזה הוא לא זיתי שמן. והמשנה אומרת מסכת כלים, באיזה זית שירו חזל, זית אגורי, ששמנו אגור בתוכו. וראיתי באלה שעוסקים את המחקרים, שיכול להיות לפעמים אפילו 35% עד 40% מהגרעין, זה הנוזל שיש בו. אבל בזיתים מנזלין, אוקיי, זה יותר יבישים, הלחות שבהם היא מאוד מועטת, בקיצור, לא על סוג כזה חזל דיברו. ברור? עכשיו, בתשובות ברשב"א, בתורת הבית כתוב שבביצה יש ארבעה זיתים. אמנם המחבר מביא דבר שזה קשה מאוד בשם התוספות, שכזית זה חצי ביצה. אני שואל אתכם היום, לפי מה שאתם מכירים את המציאות, האם ראיתם זית שהנפח שלו מגביל לחצי ביצה? אין דבר כזה. יתרה מזה. חז"ל אומרים שבית הבליעה של האדם יכולה להכיל ביצת תרנגולת. כתוב, מכל האוכל אשר יאכל. מזה למדו חז"ל שאין אוכל לטמא אחרים. יש להיות שגם לעניין קבלת טומאה הוא צריך להיות כביצה. פחות מזה לא מקבל טומאה. ויש מחלוקת ראשונים, רש"י ותוספות, אם זה מדובר רק לטמא אחרים או גם לקבלת טומאה. אז קודם כל, מה שעליב את כולם, לטמא אחרים הוא צריך להיות כביצה. היום, אפילו הגרגרן הגדול ביותר יוכל לבלוע, אם יבשלו ביצה, יוכל לבלוע בפעם אחת ביצת תרנגולת? אני חושב שהביצים היום, לעניות דתי, הם נתגדלו. התרנגולות גרות בתנאי בתי מלון. יש מים זורמים, יש חשמל, יש אוכל מרוכז. אפילו הפרטנרים לשלום פה מסביב, אין להם תנאים כאלה. הם גרים, הם יש להם חשמל ומים, איזה יש להם מים? הם מתרחצים בכלל? לא יודע אם מתרחצים. אני נסעתי פעם ליריחו. אז הבחור שהנהג שאל אותי, איפה הם מתרחצים אלה? אני אמרתי להם, עד שאתה שואל איפה מתרחצים, תשאל אם מתרחצים. העיזים שם, אני עושה מתרחץ. טוב. בקיצור, היום הביצה היא מטופחת. אולי ביצה בלדי, מה שנקרא, היא הרבה יותר קטנה. אז ארבע זיתים יכול להיות בזה. אז אני אומר ככה, הזית הוא קטן כזה בערך. היום, נגיד, במצה סטנדרטית ששוקלת 30 גרם. ואתם צריכים לדעת, רבותיי, שצינו, כשחזל שיערו שיעורים, לא מדברים על משקל, מדובר על נפח. מי שלמד קצת פיזיקה יודע שכל חומר יש לו משקל סגולי אחר. לך שאתה יודע משקל סגולי של חומר מסוים, אתה יכול לתרגם אותו לשפה של גרמים. אבל לא לכתחילה להניב, אם כי זית זה נגיד 7 גרם של זית, אז גם מצה זה. אולי מצה זה 6 או 5 או 10, זה לא, אי אפשר מזית גופה כמה שהוא שוקל להעביר אותו זה, אלא את הנפח שלו. להעביר, ברור? כן, אני חושב שזית הוא שיעור קטן, כי שליש מצה ודאי שיש בו כזית. אתם שומעים? אפילו יותר. שליש מצה זה כ-10 גרם. אם היית מרסק את זה ומפורר את זה, אז הנפח היה יותר מזית. מי שאוכל שליש מצה, ודאי שהוא אוכל. אז בהתחלה צריך לאכול שני שלישים. לאפיקומן מספיק שליש, ולקורח מספיק כשליש מצה. נמצא שאם כל אחד מהמסובים יהיה לו מצה ושליש מצה, הוא קיים את המצוות שאכילת. מה, יכול לאכול עוד? אני לא מדבר, אבל אנחנו מדברים את המינימום, מה שצריכים לצאת בלילה הזה. זה משייך לאכילת מצה בלילה הזה. ומתי הוא מקיים את המצוות עשה של חמצה? בזמן הבליעה. אז הוא כבר התחייב דמים, אז זה כבר נעשה שלו. אז אבל אם אדם אכל, למשל, מצה, כמו יהודי תימן, שזה מצה של פיטה, אז יכול להכניס את הכזית ולבלוע אותו משהו, לא קדמה לעיסה. ואם זה מצה גזולה, הוא לא יצא ידי חובה. עכשיו, אדם מזמין אורח אצלו. אז אם המזמין הוא תלמיד חכם, הוא יודע שהמצה צריכה להיות של האוכל, אז הוא מתכוון להקנות לו בזמן שהוא מרים את המצה, שזה יהיה שלו. אנחנו מצרפים את המעשה הגבהה של האורח, עם המחשבה של המזמין, אז כוונת קניין, והוא קונה כי הוא עושה את המעשה. הרי השח אומר שבדעת אחרת מקנה, גם לקטן אפשר לזכות, הוא קונה מדורייתא. ומה שכתוב בתלמוד, שמציאת חרש, שוטה וקטן, זה מדרבונון, זה מדובר על מציע שאין דעת אחרת מקנה, הוא התייאש. אבל אם מקנים לו, אז זה מועיל מדורייתא. עכשיו, ומה עושים אם המזמין הוא עם הארץ? ויש מקרים גם שגם האורח הוא עם הארץ, ושניהם לא יודעים, אז איך הם יוצאים מדי חובת מצא בלילה? אז פה אנחנו צריכים להשתמש עם ספרת הראש, שאומר בפרק כמה דקידושים, היה שם מקרה אחד שהלכו לקדש אישה, בקיצור, לא הביאים טבעת. אז הוא שאל ממישהו, אבל הוא אמר, הוא לא נתן לו טבעת לעולם. אז אנחנו אומרים, ענן סעדי שנתן לו באופן המעיל, כדי שהוא יוכל לקיים את המצווה, הקנה, למרות שלא דיברו, והוא לא... אז גם פה, אם ישאלו אתה, אתה מזמין ואתה אורח, האם התכוונת לקסקול? והייתם אומרים שצריך את זה, אז אנחנו יוצאים מתוך נקודת מוצא, אם רובה מזמין את שמעון, מן הסתם שהוא רוצה שלצאת, שהוא יוצא ידי חובה. אז ענן סעדי, בצורה תת מודעית, שהוא מתכוון להקנות לו, כמובן שלכתחילה צריכים, שמי שמכם מזמין אורח, שיתכוון להקנות לו בזמן שהוא מרים את המצא שיוכל. כי המצא צריכה להיות שלה. טוב, אדם כשקשה לו לאכול מצא, הוא יכול... לשרות את זה במים, לא ביין ובים כאלה שזה פוגם בטעם המצא, רק במים. אז אחת אמר, הוא לא אוכל שרויה, אז אמרתי לו, אמרצו, אם אתה לא תאכל שרויה, אתה תבטל מצוות הזה שאכילת מצא, אתם מבינים, זה נקרא לא עם הארץ חסיד, זה דוגמה קלאסית, הוא לא אוכל שרויה. אתם יודעים שיש פרסומות שעושים, בואו תחוגו את חג החירות על גדות הדנובה, זה חלק ויוכלו לא שרויה. זאת אומרת, שזה שופר, אתם שומעים? מחר יכתבו את זה גם על גדות הנילוס. בואו תחוגו את חג החירות, יכשירו שם איזשהו מלון, יוכלו לא שרויה. כשהם שרויים על אדמת ניחר, זה פשיטה שמותר. זה מובן אליו. אבל שרויה, זה לא יוכלו. אמר ארצות, במחבר ורמה אין דבר כזה שרויה. אין דבר כזה, חשו שם לא נפר. בקיצור, היום ברקיקים קטנים, דקים, אין מקום לחשוש כדורי. טוב. כן, זה בקיצור נמרת מה שייך לאכילת מצה. עכשיו, יש לנו שתי דקות, כמה מותרות, כי הזמן בציבור זה זמן, אסור להטריח לציבור. צריכים לגמור? עוד 2-3 דקות. אני אומר שגם פה קיסרתי, אבל הזמן הוא לחוץ. אני רוצה להתייחס בכמה מילים, על מצוות עשה שסיפור יציאת מצרים. עכשיו, תראו רבותיי, אצלנו הנושא של יציאת מצרים תופס מקום חשוב ביותר בשכבת העולמה של היהדות. תפילין, קדש ויקיר יחד, כל יום אדם מניח תפילין. אומר רמב״ם, משום שביציאת מצרים באו לכלל גילוי יסודות האמונה של עם ישראל. אמונה שיש בורא לעולם, אמונה שיש שכר ועונש, אמונה שיש השגחה פרטית, שזה יסודות האמונה שלנו, ולכן אנחנו כל יום מזכירים את יציאת מצרים. בליל הפסח יש מצווה לספר, כוונה בעריכות, וכל המרבה, אני מספיק שהוא יכול לומר, פסח זה, מצה זו, יצא ידי חובה. אבל מינימום, זה כמו שהגמרא אומרת במנחות, אם אדם קרא קריאת שמע שחרית ורבית, הוא קיים מצוות עשה ושילמת. אבל כל ברבי רב מבין, שאם הוא יקרא רק קריאת שמע שחרית ורבית, הוא לא ידע שהוא שנקח את הפרה, אם הוא צריך לשלם חצי נזק או רביעי נזק. ברור. גם פה, כל המרבה, הרי זה משובח. בגלל שיסודות אמונה תלויים בזה. ושאלות של ארבעת הבנים, למרות שהשאלות הן לא דווקא בליל הסדר, באופן כללי. כי זה הזמן המתאים ביותר להשריש בלב הדור הצעיר את היסודות האמונה שלנו. ובייחוד הציפייה לגאולה. כמו שבמצרים היו מצב קשה בדרך הטבע, לא יוכלו לצאת. הם האמינו שהקדוש ברוך הוא הבטיח, כתוב, וימין העם והתכוננו. היו גם כאלה שאחרי זה מעדו, אבל בהתחלה זה אחרת. אני אומר שלדורות אנחנו צריכים ללמוד מזה, שגם אם אנחנו נמצאים במצב שבדרך הטבע קשה לנו לראות מוצא מהסבך המדיני שאנחנו נמצאים בתוכו. אני לא חושב שיש לי מישהו היום פתרון, לשלוף מן המותן, כזה ראי וקדש. המצב הוא קשה. דרדרו את זה על ידי חולשות. מי שמאמין בהשגחת השם על עמו, לא ייפול ביוש, ולא בחולשות הדעת, ולא ברפיון רוח, בגלל המצב העכשווי הוא קשה. אנחנו מאמינים כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. מתוך חג החילות הזה אנחנו צריכים לשאוף את העוז ואת הגבורה ואת החוסן נפשי ואת הזקיפות הקומה לצעות לקראת גבולתנו למרות הקשיים המתלווים לזה. זה היסוד של, של יציאת מצרים עם כל האמונה שאנחנו מאמינים. לכן אני אומר שבליל הסדר כשמסביבים צריכים לדעת לספר את זה, ואני רוסק ראיתי דבר הסבר יפה על והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עליך נותינו, אלא בכל דור עומדים והקדוש ברוך הוא מציל אדם, והמגיד מביא ראיה, צא ולמד מה ביקש לבן ארמי. אז שואל המהר"ל, הרי הוא עוסק ביציאת מצרים, הרי גם פרעה שרדף, הוא אמר, תורישמו יודי, הוא אומר האונקלוס, הוא יהיה בהשמדה אם הם לא יחזרו. אז למה צריכים להביא ראיה שעומדים לחלותינו מלבן, שזה היה 250 שנה קודם, הוא עוסק בפרעה, והביא מפרעה. אומרים המפרשים שההסבר הוא ככה, כי לפעמים הגויים הם עובדים בתחכום, הם לא אומרים מפרשות להשמיד את עם ישראל. הרשעים באירופה אמרו, פתרון סופי, לא אמרו בפירוש השמדה, נכון? ופה היום אומרים לא פירוש השמדה של מדינת ישראל, אלא שתי מדינות, זאת אומרת סגר זאב עם כבש, ביחד, ואנחנו נוכל לחיות על יד הזאבים. הם רוצים להשמיד את מדינת ישראל, רוצים להקים פה אזור טרור, חוץ מעזה, שיהיה גם בקלקיליה וגם ברמלה, בשאר המקומות, והם יכולים כלי משחית, יבנו גדר, זה לא מספיק שבנו 6 מטרים, לפחות היו בנים 600 מטר, אולי זה היה עוזר משהו. אני לא מבין למה חכמי חלם לא יצאו להם לבנות גדר של 600 מטר. הרי הם יורים פצמרים ככה, אז מה הועילה הגדר? שפכו מיליארדים על בטון, וברזל, אפילו אם יוצא למכור את זה, אפילו הסינים לא יקנו את זה. אז מה הועילו חכמים בתקל אדם? בנו גדר, אז מה זה בנו? אז גורים, יורים מעל הגדר. זה שטות כל העסק הזה. טיפשות. השאירו אותם בארץ, אז זהו, טוב. צריכים לדעת שבדרך הטבע אנחנו לא... או, אז שלא נחשוב שיש גויים הם ידידים לישראל. לבן כשרדף, כלפי חוץ, כאילו שרצה לנשק את הנכדים שלו, איזה קרבה משפחתית, שום... פרעה, נו, הוא רדף, הרי אמרו, נטלו ממונינו, שלחנו, מה זה? לקינו גם, אז הוא רצה להחזיר אותם חזרה. הייתה לו סיבה, אם כי לא אמיתית, הרי הוא בעצמו אמר, קומו, צאו מתוך עמי, אבל דיפלומטים וחקים יכולים להגיד, היום, מחר, אומרים שלא אמרתי, או שמקריא שהוא אמר, בגיזור, הבטחתי, אבל לא הבטחתי. לקיים, אתם מכירים את החוכמה הזאת, שאמר את זה מישהו. לבן כלפי חוץ זה לא נראה ככה. הוא היה נראה ידידותי. אבל אומרים חז"ל, בזה שהוא אמר ליעקב, יש לאל ידי לעשות אימכם רע, אם הוא רצה להתנכל ליעקב באופן אישי. אבל מה זה אימכם? מי זה אימכם? הוא רצה לשרש את כל כנסת ישראל מקטחה. הוא ידע שהולכת פה לבנות אומה, שבמרכז החיים שלה זה נושאים אלוקיים. הוא רצה לה... הוא יהיה, למה? האיום האלוקי, ישם עליך, מדבר יעקב, מטוב ועד רע. אז זה מה שהמגיד בא להגיד. המגיד בא להגיד שגם אלה שנראים ידידויים, אל תחשוב שיש לנו ידידויים. אני כבר מסיים. זאת אומרת, אין ידידים לישראל. איך אומר הפסוק באיוב? לא באיוב, באיכה. כל ראיה בגדובה היו לה... לא הבין גם קודם, לפעמים העיוות, העוינות היא מתגלית, לפעמים לא מתגלית. לנו אין ידידים רק קודש ברוך הוא. כרם היה לידידי. לכן אנחנו מקווים מכוח החג הזה לשאוף עוז וגבורה, ולא להתפתות לכל פטפוטי הבל של השלום המדומה. שלום לא יבוא כל זמן שאנחנו לא נשלוט בכל מרחבי ארצנו, וליישב את אחינו בכל מרחביה, ולהשליט ריבונות של ממשלת ישראל על כל חבלי ארצנו, רק אז יבוא השלום המקווה שכולנו רוצים. אני מאחל לכולכם חג שמח. אין לי ספק שבכל הבתים יהיה כשר. הלוואי ויהיה שמח שהרשעים האלה לא יצליחו להעיב עלינו את שמחת החג.